מנחות דף צדיקי, מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, איבאי אלהו. כשעם ישראל היו במדבר והיה את המשכן, אז כל פעם כשהיו צריכים לצאת למסע לכיוון ארץ ישראל, אז היו שתי כהנים לוקחים חצוצרות, תוקים תקיעה, תרועה, תקיעה, וזה היה סימן שעכשיו יוצאים לדרך. באותו רגע, בתוך המשכן, הייתה המולה. צריכים לפרק את כל החצר של המשכן ולשאת את כל הכלים. הלכו גם כן, לקחו את הארון, כיסו אותו בבגד בצבע תכלת ונטלו אותו איתם כדי לצאת לדרך בסדר מופתי, יחד עם כל הדגלים, עם כל עם ישראל. השאלה היא, באותו זמן שהשולחן ולחם הפנים נמצאים בדרך, האם הלחם הפנים זה נחשב שהוא יצא מחוץ למחיצות של המשכן, והוא צריך להיות פסול בזה שהוא יצא מהמחיצות של המשכן, כמו שכשהמשכן עומד על תילו, אם מישהו מעיז להוציא את הלחם הפנים מחוץ לחצר, הלחם הפנים נפסל. עכשיו, כשהחצר כולה מפורקת, אז אין כאן חצר, אז זה נחשב שהוציאו את הלחם הפנים מהחצר, או שנגיד שלא, זה שנמצא לפי התורה במסע, בזמן של המסע התורה רוצה שזה יהיה ככה על השולחן, לפי איך שהתורה מסדרת את המסעות, אז זה נקרא כאילו שהוא במקומו, ואם כן זה לא נפסל ביוצא, זה למעשה הספק של הגמרא. איבאי אלהו, לחם הפנים נפסל במסעות או אינו נפסל במסעות ביוצא? רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי נחלקו בזה, אחד אמר נפסל ואחד אמר אינו נפסל. זה שאומר נפסל, מה הטעם? מנדה אמר נפסל, המקור שלו זה מהפסוק דכתיב, כאשר יחנו כן יישאו. כמו שבזמן שהחנייה, אז אם הלחם יוצא מחוץ למחיצה של החצר, הוא נפסל, אז ככה גם בזמן של המסע, מכיוון שאין חצר, אז הוא נפסל ביוצא. מה בחנייתו נפסל ביוצא? אף בנסיעתו נפסל ביוצא, וברגע שהחצר מפורקת, זה נקרא כאילו שהוא יצא. וזה שזה לא נפסל, הדעש סוברת שזה לא נפסל, מה המקור שלה? מנדה אמר אינו נפסל, דכתיב, כתוב שם לגבי המסעות, ולחם התמיד עליו יהיה. מדברים כאן עכשיו על זמן של מסעות, והתורה קוראת לזה לחם התמיד. סימן שזה נשאר בקדושתו גם בזמן של המסע. הלחם הפנים נשאר בקדושתו והוא לא נפסל. ואידך נמי, שואלת הגמרא, הכתיב כאשר יחנו כן ניסהו. אז אם כן, רואים מכאן ש... זה נפסל מכיוון שהתורה אומרת שכמו שבזמן של החנייה, אם הלחם הפנים יוצא מחוץ למחיצה של החצר, הוא נפסל, אז ככה גם בזמן של המסע, מכיוון שאין פה מחיצות של החצר, אז זה אמור להיות פסול. למה הוא מכשיר? הרי לכאורה הפסוק הזה אומר שזה צריך להיות פסול. אומרת הגמרא, הוא ילמד מזה לאידך גיסא. הוא לומד מזה לצד דווקא להפך. מה הוא ילמד מזה? מה בחנייתו, כמו שבזמן החנייה, כי לא יצא ממקומו לא מפסיל? מה קורה אם בזמן שהמשכן עומד על תילו, עם ישראל חונים עכשיו, לא הולכים בדרך במדבר, והלחם עומד במקומו, הוא נפסל? למה שיפסל? הוא נמצא במקומו, הוא לא יצא מחוץ למחיצה. אז אותו דבר גם, כשהלחם נמצא במקומו, אבל... המקום שלו זה להיות בטלטולי דרכים, מכיוון שהם עכשיו במסע, אבל הוא נשאר במקומו, איפה שהתורה קובעת לו להיות, במרכז של עם ישראל, הרי מסביב כל עם ישראל היו לשבטיהם, והמשכן היה באמצע, גם בזמן של המסעות, אז הוא נמצא באיזשהו מקום במקומו. אמנם המשכן מפורק, אבל השולחן והלחמים שבו נמצאים במקומם, אז לכן זה לא נפסל. דווקא בדיוק כמו בחנייה, ככה גם במסע, כמו שבחנייה כשהוא במקומו לא נפסל, אף בנסיעתו, כי לא יצא ממקומו, לא מפסיל. ואידך שואלת הגמרא, נמי יכתיב ולחם התמיד עליו יהיה, סימן שהוא נשאר בקדושתו, לפי הדעה סוברת שהוא נפסל, מה היא תעשה עם הפסוק הזה? אומרת הגמרא, אלא הסבר חדש לגמרי במחלוקת. כי את הרב דימי אמר, במסודר דקולה על מעלו פליגי, שזה ודאי לא נפסל. אם הלחם הפנים מסודר על השולחן, גם אם זה מסע והחצר מפורקת, הלחם הפנים נשאר בקדושתו, הוא לא נפסל ביוצא. בזה אין מחלוקת. במה בכל זאת כן המחלוקת? המחלוקת שלהם היא רק במקרה אחר. כי פליגי, אלא כי פליגי במסולק. מה פירוש במסולק? מדובר כאן על מקרה שהיה שבת. בשבת היו מחליפים את הלחם שהיה לשולחן. אז הוציאו את הלחם של שבוע שעבר, וזה התחלק בין הכהנים, והכניסו לחם חדש שיהיה למשך שבוע הבא. עכשיו, זה שנמצא עכשיו על השולחן, הוא ודאי לא ייפסל במסע, גם אם אין את המחיצות. השאלה היא, את אותו לחם שהוציאו, והכהנים אמורים לאכול אותו, ובינתיים הם לא הספיקו לאכול את הלחם, וצריך עכשיו לנסוע. אז בזמן של המסע, הם מטלטלים אותו ביחד איתם, והם הרי נמצאים במחנה לוויה, מחנה שכינה הרי מפורק. אז הם נמצאים במחנה לוויה. אם הלחם שהם מחזיקים, שהם אמורים לאכול אותו, נפסל ביוצא או שלא נפסל ביוצא, בזה המחלוקת. מאן דאמר נפסל, דכתיב כאשר יחנו כן יסעו, מה וחנייתו נפסל ביוצא, אף בנסיעתו נפסל ביוצא, ומכיוון שעכשיו אין פה את המחיצות, והלחם לא נמצא בתוך המחיצות, אלא זה נמצא בתוך מחנה לוויה והכהנים אמורים לאכול את זה, אבל תכלס זה לא נמצא בתוך המחיצות של המשכן, אז לכן זה נפסל. ואידך, ולעומת זאת הדעה השנייה הסוברת, למאן דאמר אינו נפסל, דכתיב ונשא אוהל מועד. זאת אומרת, התורה אומרת, גם בזמן שהמשכן נוסע, הוא נשאר אוהל מועד. המחיצות שלו נשארים, למרות שמפורקים, יש להם משמעות, ואם הלחם נמצא בפנים, בתוך המחנה, איפה שכל המשכן וכליו, אז זה לא נחשב שהוא יצא. גם אם הלחם שנמצא ביד הכהנים, שהוא התחלק לכהנים, אבל הם נשארו בתוך מחנה לוויה, אוהל מועד נשאר אוהל מועד, הם נמצאים בתוך המחנה, וזה לא נפסל ביוצא. מה שכתוב אוהל מועד, אנחנו לומדים מפה, שבכל מקום שהוא נמצא, גם כשהוא מפורק, זה נחשב אוהל מועד. אף על פי שנסע, אוהל מועד הוא. שאלת הגמרא, ואידך נמי, בסדר גמור, שבאמת יש קדושה לאוהל מועד גם במסע, אף על פי שנסע אוהל מועד הוא, אבל תכלס כתוב פסוק, כאשר אכתיב, כאשר יחנו כן יסעו, זה אומר שכמו שבזמן של החנייה, הלחם חייב להיות בתוך מחיצתו ואחרת הוא נפסל, ככה גם בזמן של המסע, מכיוון שאין מחיצות, הוא אמור להיות פסול. עונה הגמרא, הוא לומד את זה לצד השני דווקא, לאידך גיסא. מה בחנייתו כי לא מפיק ללא מפסיל? כמו שבזמן שחונים, אם לא מוציאים את הלחם מחוץ למחיצות, הלחם נשאר כשר? אף בנסיעתו, כי לא מפיק ללא מפסיל. אם הוא לא מוציא אותו מחוץ למחיצות, אין פה מחיצות, אבל הוא גם לא הוציא אותו מהמחנה של שכינה, אז זה לא נפסל. שאלת הגמרא, ואידך נמי אכתיב ונסע אוהל מועד, אז אם כן, רואים מכאן שזה נשאר בקדושתו, אז זה שסובר שזה נפסל, הרי כתוב שנסע אוהל מועד ונשאר בקדושתו, אפילו שנסע עדיין אוהל מועד הוא. אומרת הגמרא, ההוא לסדר דגלים ודעתה. אומר מה, מה שכתוב כאן ונסע אוהל מועד, זה לא הכוונה שהוא נשאר בו אוהל מועד, לא. מתכוון להגיד שהסדר של הדגלים, איפה אוהל מועד צריך לעמוד, ואיפה כל שבט ושבט עם הדגל שלו צריכים לעמוד, זה לא קשור בכלל לעניין של קדושתו. אומרת הגמרא, ואידך, גם כן, ואידך מאיפה הוא ילמד סדר דגלים, איפה צריך לעמוד אוהל מועד. אומרת הגמרא, ממחנה הלוויים, בתוך המחנות נפקה, ששם גם כן כתוב שהמחנה הלוויים הוא באמצע, לא צריך בשביל זה פסוק נוסף של אוהל מועד. שואלת הגמרא, מייטיבי, קושיה מברייטה, על הדעה שסוברת שהלחם הפנים נשאר כשר, גם בשעת סילוק המסעות, גם כשמפרקים את המחיצות של המשכן. בשעת סילוק המסעות, אומרת הברייטה שהקודשים נפסלים מיד ביוצא. מה רואים מכאן? לכאורה שגם לחם הפנים נפסל ביוצא. טוב, זה בכל אופן קושייה. ממשיכה הברייטה ואומרת דבר שהוא לכאורה נראה שהמחיצות כן נשארים על תילם. כי אומרת הברייטה, וזווים ומצוראים משתלחים חוץ למחיצתם. שאדם שהוא תמה בתימת זיווה או תימת מצורה, שהדין שלו שהוא צריך לצאת מחוץ למחיצה. זאת אומרת, אם זה נאמר זב, אסור לו להיות במחנה לוויה. חייב להיות דווקא רק במחנה ישראל. אם הוא מצורע, אסור אפילו להיות במחנה ישראל, הוא צריך לצאת לגמרי מחוץ לשלוש מחנות. אבל אנחנו מתייחסים למחנות גם בזמן הנסיעה, אומרת הברייתא, כאילו שיש פה את כל המחנות כרגיל. אבל בכל זאת, לגבי קודשים, אנחנו אומרים שהם נפסלים ביוצא, כי זה נחשב בזה שאין מחיצות, שהם יצאו מחוץ למחיצה. אומרת הגמרא, מה אליו? אפילו לחם הפנים גם כן נפסל מיד בגלל שאין עכשיו מחיצות, הוא נפסל ביוצא. אומרת הגמרא, לא, בר מלחם הפנים, כי כתוב ונשא אוהל מועד, אז לומדים שבכל מקום שהוא, שם אוהל מועד עליו. אז זה נחשב שהלחם נמצא בתוך אוהל מועד, אין שום סיבה שיפסל, הוא לא יצא. שואלת הגמרא, אז אם כן, מה נפשך? אם אתה אומר ונשא אוהל מועד, שכל מקום שנמצא שם שם אוהל מועד עליו, אז למה שאר הקודשים לא נפסלים? אי אוהל מועד דווקא הוא, כשהוא נשאר בקדושתו, גם כשמפרקים אותו, אז אפילו קודשים נמי צריכים להישאר בקדושתם, ואי אוהל מועד לאו דווקא הוא, אפילו לחם הפנים נמי שיפסל מיד, כי הרי אוהל מועד עכשיו לא בקדושתו, ונחשב כאילו שהלחם הפנים יצא מחוץ למחיצתו. אלא מסבירה הגמרא הסבר חדש לגמרי, כי אתה רבין אמר, באמת מסביר רש"י, אוהל מועד לאו דווקא, מה שאנחנו רוצים להגיד שאוהל מועד נשאר בקדושתו, לא, זה לא הפירוש. אלא מה שהכוונה אוהל מועד, דלדגלים הוא דעתה. סך הכל הוא בא ללמד אותנו איפה המקום של האוהל מועד, בסדר של הדגלים, בסדר של מי נמצא איפה בזמן של המסעות. ומר דמכשיר, והדעה שמכשירה את לחם הפנים, במסודר, כשהלחם הפנים מסודר על השולחן בזמן המסע. דכתיב לחם תמיד עליו יהיה, שכל שנמצא על השולחן, הוא נשאר בקדושתו, והוא לא נפסל ביוצא. ומר דפסיל במסולק, וזה שפוסל את הלחם הפנים בשעת המסעות, מדובר כשלחם הפנים מסולק מעל גבי השולחן, ולכן הוא נפסל. זה מה שבו אומרת הגמרא, מר אמר במסודר, ואז זה לא נפסל, ומר אמר במסולק, ואז זה כן נפסל, ולא פליגי, אין פה שום מחלוקת, כל אחד מדבר על מקרה אחר. אומרת הגמרא, אמר אביי, שמע מינה מזה שאנחנו רואים שהם נפסלים ביוצא מחוץ למחיצות, יש סילוק מסעות בלילה. שאם באמצע הלילה פתאום עם ישראל שמים לב שהענן הסתלק, וזה סימן שצריכים להתחיל לנסוע, הענן הסתלק מעל גבי המשכן וזה מה שצריך להתחיל לנסוע, אז אפילו אם שזה אמצע הלילה לא מחכים לבוקר אלא באמצע הלילה מתחילים לנסוע. מה הקשר? דאי סלקא דתא, אין סילוק מסעות בלילה. אם תרצה לומר שגם אם הענן עולה מעל גבי המשכן, לא יוצאים בלילה, אלא מחכים לבוקר, אז מידלי לצפרה. שואלת הגמרא, די סלקדתך, אין סילוק מסעות, אימת מידלי. מתי הולכים להסיר את המחיצות? מה, רק לצפרה? את המחיצות אנחנו נסיר רק מחרת בבוקר? מהי עיריה משום יוצא? אז אם כן, למה אתה אומר שזה צריך להיות פסול? הלחם יהיה פסול. מכיוון שהמחיצות, אוסרו המחיצות, עצם זה שעבר הלילה, זה כבר נפסל בלינה, כל הקודשים נפסלים בלינה. מה יראה משום יצא? טיפוק לי, די פסי לי בלינה, כי עבר על זה הלילה. אומרת הגמרא, אז אם כן יש ראיה מפה, שיש באמת סילוק מסעות בלילה, ויכול להיות שיצאו באמצע הלילה, ואז עדיין הלחם לא נפסל משום לינה, ובכל זאת אם ברגע שיפרקו את המחיצות, אז זה ייפסל משום יוצא. שואלת הגמרא פשיטא, ודאי שאפשר לנסוע בלילה גם. רק הפסוק אומר ללכת יומם ולילה כתיב גם בלילה. ונה הגמרא אמרה עוד את אימא נמילה אחד עקור ביממה. דווקא אם התחילו ביום לצאת, אז בלילה ממשיכים. אבל אחד לא עקור ביממה, שלא התחילו ללכת ביום, בלילה לא מצאו, לא מצאו אקרי, שאולי נאמר שבלילה אי אפשר להתחיל לצאת, כמה שמלן, שאפשר להתחיל לצאת גם בלילה. שואלת הגמרא ורמין היא, על מה השאלה כאן? מסביר רש"י, דקטני, זווין ומצורעים משתלחים. בזמן אפילו שמסלקים, שמפרקים את האוהל מועד, בכל זאת זווין ומצורעים אסור להם עדיין להיכנס למחנה. שואלת הגמרא ורמין היא, וגללו הפרוכות, מרגע שפרקו את כל המשכן וגללו את הפרוכות, הותרו הזווין והמצורעים להיכנס לשם, ולא שילחו אותם מחוץ למחנות, מותר להם להיכנס לתוך המחנה, ככה מאות הברייתא, זה סותר מה שלמדנו קודם. אומרת הגמרא, אמר רבה שלא קשי, שכתוב שהם מותרים להיכנס למחנה, זה לפי דעתו של רבי אליעזר. מה שכתוב שהם אסורים להיכנס למחנה, זה הולך לפי דעתם של רבנן. דתניא, הברייתא מדברת בעניין שרוב עם ישראל טמאים בערב פסח. אז איזה טמאים? אם הם טמאים מתים. רוב עם ישראל טמאים מתים, אז הקורבן פסח מקריבים אותו בטומאה. אבל רק מי שטמאי מת מותר לו להיכנס לעזרה. מישהו שהוא טמאי זב או מצורע אסור לו להיכנס לעזרה. כי התורה מתירה רק למי שהיה טמא לנפש. אם רוב עם ישראל טמאי לנפש מותר לו להקריב קורבן פסח, אבל טומאות אחרות לא. אז אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר, יכול דחקו זבים ומצורעים ונכנסו לעזרה באיסור. בפסח הבא בתומה, שזה בא בתומת מת. יתירו לעשות קורבן פסח בתומת מת, אבל הם תומי זב, תומי מצורע, גם נדחקו בכוח ונכנסו בלי שיהיה להם היתר. יכול, יהיו חייבים, קראת, כמו אדם שנכנס לתוך בית המקדש בתומה. תלמוד לומר, התורה מקישה, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב, מקישים אותם לבכול תמי לנפש. לומדים מזה, בשעה שתמאים מתים משתלחים מהמחנה, גם זבים ומצורעים משתלחים, ואם הם יכנסו הם חייבים קראת. אבל בשעה הזאת שאין תמאים מתים משתלחים, כמו כאן שהתירו להם לעשות קורבן פסח בתומעה, אז גם אין זבים ומצורעים משתלחים, הם לא יהיו חייבים על זה קראת. אז אם כן, הרבי אליעזר הוא זה שאומר שהזבים והמצורעים שנכנסו לא יהיו חייבים קראת. רואים מפה שזה אותו מחלוקת גם, לגבי העניין, האם מותר להם להיכנס למחנה בשעת סילוק המסעות או לא? מסביר רש"י למה, ממש בתחילת העמוד כאן. ורבי אליעזר דמיקל הטם, מיקל הכה. רבי אליעזר שמיקל, שזבים ומצורעים שנכנסו למחנה, לתוך העזרה, קורבן פסח, שהתירו את זה רק לתמאי מת, והם בכל זאת נדחקו ונכנסו, הם לא היו חייבים כרת, ומיקל גם כאן, לגבי סילוק המסעות שפרקו את האוהל מועד, והזבים ומצורעים מותר להם להיכנס לתוך המחנה מה שבדרך כלל אסור להם. דאשת נמי אין תמאי מתים משתלחים חוץ למחנה שלהם. הרי תמאי מתים בזמן הזה שמקריבים קורבן פסח בתומעה, לא שולחים אותם מחוץ למחנה שלהם. איזה מחנה אסור לתמאי מת להיכנס? תמאי מת אינו אסור אלא בעזרה בלבד, הכוונה מחנה שכינה. לתמאי מת אסור להיכנס למחנה שכינה, אבל מחנה לוויה מותר לו כן להיכנס לתמאי מת. ועכשיו כשהוגלל פרוכת אין מחיצה לתמאי מתים להשתלח. כי הרי אין פה כרגע מחנה שכינה, אין מקום שלתמי מת אסור לו להיכנס בזמן שהסירו את המחיצות. לתמי מת מותר להיכנס במחנה לוויה. מה הראיה שמותר לתמי מת להיכנס למחנה לוויה? את המת בעצמו הכניסו למחנה של משה רבנו כשהוא היה לו את ארונו של יוסף. כמו שהפסוק אומר, דכתיב ויקח משה את עצמות יוסף אמו, אמו במחיצתו בתוך מחנה לוויה. סימן שמותר לתמי מת להיכנס למחנה לוויה, כי נאמר בפסחים דף ס"ז, שם יש את המקור לזה. שמה שמותר למת להיכנס למחנה לוויה, וכל שכן לתמי מת להיכנס למחנה לוויה, המקום היחיד שאסור לתמי מת להיכנס למחנה שכינה, אבל במקרה שלנו שאין מחנה שכינה, פירקו את המחיצות, אז תמי מת מותר לו להיכנס, אין לו מקום שאסור לו להיכנס. אז אם כן, בלבד שלא ייכנס למחנה שכינה בדרך כלל, דהיינו עזרה, אבל כאן אין מחנה שכינה, אז רבי אליעזר סובר, שמכיוון שכשתמי מת בדרך כלל, בזמן שיש מחנה שכינה, אסור לו להיכנס לשם, אבל יש מקרה מסוים שמותר לו כן. מתי? במקרה שרוב עם ישראל תמאי מתים וצריכים להקריב קורבן פסח. אז כמו שלתמאי מת מותר להיכנס, אז אם זבים ומצורעים נכנסו אז הם לא יהיו חייבים כרת משום תומת מקדש. אז אותו דבר גם כאן, ברגע שהמחיצות נפרצו, משווים את זה לתומת מת שעושים בציבור קורבן פסח, אז גם פה כשהמחיצות נפרצו ואם כן, מותר להיכנס למחנה שכינה לתמי מת, אז גם לזווים ומצורעים מותר להיכנס למחנה שכינה. זה לפי דעת רבי אליעזר שהוא מתיר. אבל רבנן מסביר רש"י, והרבנן דאמרו אף על פי שתמי מתים אין משתלחים, זווים ומצורעים משתלחים. הם סוברים שאפילו שלתמי מת מותר להקריב קורבן פסח בציבור, שזה רוב הציבור תמי מתים, לזווים ומצורעים יהיה אסור. אז אותו דבר גם לגבי כשהמחיצות פירקו את המחיצות בגלל שעכשיו נוסעים במדבר, הם הסברו גם שאומנם תמי מת אין לו שום מניעה להיכנס לשום מחנה שהוא, אבל לזבים ומצורעים יהיה אסור להיכנס למחנה שאסור להם. אם זה זב אסור לו להיכנס למחנה לוויה, ואם זה מצורע גם לא למחנה ישראל. אומרת המשנה, אחד שתי הלחם ואחד לחם הפנים, איפה לשים אותם ואיפה מסדרים את הצורה שלהם? גם מחוץ לעזרה, לישתן ועריכתן בחוץ. ואפייתם זה צריך דווקא לעשות בפנים. והאפייה שלהם אינן דוחות את השבת. אינן דוחות את השבת האפייה שלהם, אלא צריכים לאפות את זה בימות החול. גם את לחם הפנים וגם את שתי הלחם. רבי יהודה אומר, כל מעשיהם בפנים. גם את הלישה ואת העריכה צריך לעשות בפנים בתוך העזרה. רבי שמעון אומר, גם את האפייה אפשר לעשות בחוץ. אתה הולך לצד השני לגמרי, הוא סובר שלא רק את הלישה ואת העריכה עושים בחוץ, אלא גם את האפייה אפשר לעשות בחוץ. עובר רבי שמעון, לעולם הווה רגיל, לומר, שתי הלחם ולחם הפנים קשרות בעזרה, וקשרות גם בבית פגי מחוץ לעזרה בירושלים. בית פגי זה החומה של ירושלים, מותר בכל האזור של ירושלים ללוש, לערוך את הבצק, ואפילו לאפות את הלחם הפנים ושתי הלחם, לפי דעתו של רבי שמעון. טוב, למדנו למעשה ששתי הלחם ולחם הפנים היו לשים אותם ועורכים אותם בחוץ ועופים אותם בתוך העזרה. אומרת הגמרא גוף הקשיא, אמרת, גופם של דברים בעצם יש סתירה. מצד אחד אתה אומר, לישתן ועריכתן אפשר גם בחוץ, חוץ לעזרה. על מה? מידת יבש לא נתקדשה. סימן שהכלי מדידה שמודדים בו דבר יבש, כמו במנחה שמודדים, או בשתי הלחם, לחם הפנים, שמודדים את המידה של היסרון שלהם בכלי מדידה, שמודדים בו דברים יבשים, שזה נקרא יסרון או חצי יסרון, אותו כלי לא יתקדש בקדושה של כלי שרת. ולכן, כשלשים את הלחם הפנים או את שתי הלחם, אמנם שלפני הלישה כבר את הסולת היו צריכים למדוד באותו יסרון של, שהוא מידת יבש, בכל זאת, אנחנו לא מתייחסים לאותו יסרון כמו כלי שרת, כי אם הוא כלי שרת, אז הסולת שהיה בפנים הוא כבר מתקדש ואסור להוציא אותו מתוך העזרה. עצם זה שמותר ללוש ולערוך מחוץ לעזרה את שתי הלחם ולחם הפנים, זה אומר שהסולת עדיין לא התקדש. סימן שהכלי שרת, יסרון, לא מקדש, כי הוא לא כלי שרת. מצד שני, ואפייתם בפנים, אתה אומר, על ממידת יבש, כן? נתקדשה, למה צריך לאפות את הלחם בפנים? אם אתה אומר ששתי הלחם ולחם הפנים לא מתקדשים עד שמניחים אותם במקומם, עד שלחם הפנים על כל פנים, עד ששמים אותו על השולחן, אז למה צריך לאפות אותו דווקא בתוך העזרה? אמר רבא, הוקשה בדבר הזה, בקושייה הזאת, אדם קשה, אדם חכם ומחודד, שהוא קשה לחתוך הלכות כמו ברזל. מי זה? הוא אמר, נו, רב ששת. זה באמת קושייה חזקה, ואת הקושייה הזאת הקשה גם רב ששת. אומרת הגמרא, מהי קושייה? דיל מהיסרון לא מקדש, אבל התנור מקדש. קושייה אדירה, אדם חכם ומחודד התקשה בזה, מה הקושייה פה? יסרון לא מקדש, תנור כן מקדש, לישה ועריכה זה דבר שהכלי היחיד שהיה קודם זה יסרון, אז לכן זה באמת לא מתקדש, וזה לא מקדש את הסולת ולא את היסה, לכן אפשר לעשות את זה מחוץ לעזרה, אבל ברגע שאתה מכניס את הלחם בתוך התנור, התנור מקדש, התנור נקרא כלי שרת לפי דעתו כנראה, והוא כן מקדש את הלחם, לכן זה חייב להיות בתוך העזרה, כי אחרת זה נפסל ביוצא. מה הקושייה? אומרת הגמרא, אלא היא קשיא הקשיא, באמת זה לא קושיא, אם יש קושיא זה קושיא אחרת. ואפייתן בפנים, האפייה של שתי הלחם ולחם הפנים חייב להיות בתוך העזרה. למה? על מה? אני לומד מזה שאני יודע שהאפייה בפנים, שהתנור מקדש. אז אם כן נשאלת השאלה, ואין דוחות את השבת? אז אם כן, למה אתה אומר שאפשר לעשות את לחם הפנים ושתי הלחם בימות החול והם לא דוחות את השבת? הרי נאמר שאתה מדבר עכשיו על לחם הפנים, צריך לשים את זה על השולחן בשבת. מה, אתה תופה את זה ביום שישי? במשך כל ליל שבת להיפסל לך בלינה, כי הרי התנור מקדש. זה קושיה. ועל זה אמר רבה, הקשה אדם קשה את אותו קושיה שהוא קשה כברזל לפסוק הלכות, לחתוך הלכה הוא קשה כמו ברזל, ומנו זה רב ששת, הוא שאל את הקושייה. אומרת הגמרא גם זה, אמר רב אשי מהי קושייה, דילמה, מהי מבפנים, זה לא הכוונה בפנים בהכוונה בעזרה, אלא מה שעושים את הלישה, מה שעושים את האפייה בפנים, הכוונה במקום זריזים, דהיינו במקום שנמצאים שם הכהנים זריזים, כי הרי את שתי הלחם, לא שתי לחם, את לחם הפנים, היו צריכים לשמור שהוא לא יהיה חמץ, אז לכן היו צריכים לעשות את דווקא במקום זריזים, דווקא במקום שיש שם כהנים, אבל זה לא מה שצריך לעשות את זה בעזרה, באמת זה לא מתקדש, גם התנור לא מקדש, ולכן זה לא נפסל בלינה, ואפשר לעשות את זה מלפני שבת. אומרת הגמרא, ועד הרבה שהיא ברותה היא, זה אמרה שצריך להשאיר אותה בחוץ, אי אפשר לקבל אותה. למה? מה נפשך? אי אפייה בעינן זריזין, לישה ועריכה נמי בעינן זריזין. אם בשעת האפייה אתה צריך כהנים זריזים כדי שזה לא יחמיץ, מה, לא, אין לך בעיה עם זה שזה יחמיץ כבר בלישה או בעריכה שמסדרים את הצורה, אתה צריך גם אז שזה לא יחמיץ. אז למה אתה רק את האפייה עושה במקום זריזים? והיא לישה ועריכה לא בעינן זריזים. לא צריך זריזים בזמן של הלישה והעריכה, כי אין לך בעיה, אתה לא חושב שזה יחמיץ. מה בדיוק באפייה? אפייה נמי לא בעינן זריזים. אלא דרבה שברותה אי אפשר לקבל את התירוץ שלו. באמת הקושייה היא קושייה חזקה, כמו שרב ששת באמת התקשה בזה, זה אדם גדול, אדם מחודד וחכם, הוא יודע לחתוך טוב הלכות, ובזה הוא התקשה מאוד, כי זה באמת קושייה. למדנו במשנה עוד שתי דעות בעניין הזה לגבי לאפות את שתי הלחם, לחם הפנים. זה היה דעתו של רבי יהודה, שממנו השתמע שהלחם מתקדש בכלי שרת, ולפי דעת רבי שמעון, יצא שהלחם לא מתקדש בכלי שרת. למדנו במשנה, רבי יהודה אומר, כל מעשיהם בפנים, כי לפי דעתו, הלחם מתקדש בכלי שרת, לכן צריך לדאוג שהוא יישאר בתוך העזרה הלחם. לפי רבי שמעון, לא. מה המקור של המחלוקת ביניהם? אמר רבי אבאו בר כהנא ושני מקרא אחד דרשו. יש פסוק מאוד מעניין, זה נאמר כשדוד המלך עשה את הסימן עם יונתן, בסעודת ראש חודש. הוא אמר לו, תסמן לי אם שאול המלך, אבא שלך, רוצה להרוג את דוד המלך, שיונתן יסמן את דוד המלך. ובאמת, שאול המלך רצה להרוג את דוד, אז יונתן סימן לדוד שיברח. ודוד המלך ברח, וכמה ימים הוא לא אכל, הוא הגיע שם לנוב, באותו מקום שם היה המשכן, בנוב. היה אחרי זה בגבעון. הוא פגש שם את אחי מלך, הכהן הגדול. אמר לו, תביא לי בבקשה משהו לאכול. אמר לו, אחי מלך, יש לי רק לחם הפנים להביא לך. ואסור, אתה לא כהן הרי. אתה לא יכול לאכול מזה. אז שם דוד המלך אמר לו את הפסוק הזה. אתה יכול להביא לי את זה לאכול. אתה יודע למה? והוא דרך חול. זה לא התקדש בכלל ללחם הפנים הזה. הוא דרך חול. וחוץ מזה הוא אומר לו, ואף כי היום מקדש בכלי. ואף כי היום מקדש בכלי. הוא חול גם אם הוא יקדש בכלי. מה פירוש? אז הוא אומר, והיה פה שתי פירושים. רבי יהודה סבר, בכל השכיחינו דקאפו להו, דקאפו לי. דוד המלך בא לנוב, והוא רואה ביום שישי, ערב שבת, איך שהכהנים מופיעים את לחם הפנים. אמר להו, דרך חול כאפיתו לי? מה, בימות החול אתם מופיעים את לחם הפנים? זה הכוונה מה שהוא אומר להם. והוא דרך חול. איך אתם מופיעים את זה בימות החול או בשבת? אף כי היום מקדש בכלי, הרי הפסיל לי בלינה. אף כי היום מקדש בכלי, אתם מקדשים אותו היום בתוך כלי, את הלחם הפנים, הרי במשך הלילה, שעדיין לא שמים את הלחם הפנים בלילה של ליל שבת על השולחן, אלא רק למחרת בבוקר, אז במשך הלילה זה ייפסל לכם בלינה, כי זה הרי יתקדש בתוך כלי. זה לפי דעתו של רבי יהודה, שסובר שלחם מתקדש בכלי שרת והוא נפסל בלינה. רבי שמעון אומר, רבי שמעון סבר, בשבת השכיחינו, דקאפו לי. הוא הגיע לנוב עיר הכהנים, הוא ראה אותם מופיעים את הלחם הפנים בשבת. אמר להו, לא דרך חול בעיתו למעבדי, וכי אתם לא צריכים לעשות את הלחם הפנים בימות החול, וכי מידי תנור מקדש, שולחן הוא דמקדש. מה מקדש את לחם הפנים? מה, נראה לכם שהתנור יקדש אותו? מה פתאום? השולחן מקדש אותו. אז גם אם אתם תופעו את הלחם ביום שישי, אז זה עדיין לא יתקדש בקדושת כלי שרת, כי התנור אין לו גם כן קדושה של כלי שרת. רק כשתשימו את הלחם על השולחן, אז זה יתקדש. אז גם אם תפו את לחם הפנים ביום שישי, הוא לא יפסל לכם בלינה במשך ליל שבת. כי זה לפי דעתו של רבי שמעון שסובר שלחם הפנים לא מתקדש בכלי שרת. שואלת הגמרא, ומי מצית אמרת? דבשעת אפייה השכיחינו, וכי אפשר להגיד באמת שהוא פגש, דוד המלך פגש את הכהנים בזמן שהם מפו את לחם הפנים, שהוא התחיל לשאול אותם למה אתם מופיעים עכשיו וכו'. והכתיב, ויתן לו הכהן קודש, כי לא היה שם לחם, כי עם לחם הפנים המוסרים לפני השם. סימן שהוא הגיע לשם מתי שהסירו את לחם, לא היה לחם אחר, רק את הלחם הפנים שעכשיו הסירו מעל השולחן. סימן שדוד המלך מתי הוא הגיע? כשאפו את לחם הפנים? לא, כשהסירו את לחם הפנים מעל השולחן, והוא ביקש, הוא רוצה לאכול את זה. אלא אומרת הגמרא, מהי דרך חול דקה אמר להו? אחי כאמרו לי. הכהנים אמרו לו, לקה לחם, אין לנו פה לחם, כי אם לחם הפנים המוסרים לפני השם. זה הלחם היחיד שיש לנו פה. אמר להו, אז דוד המלך אמר להם, לא מבעיה, היי, לא רק זה, זה לא צריך להגיד שאת הלחם הזה אתם יכולים להביא לי, שכבר אתם יכולים לאכול אותו כי אתם מסרתם אותו מהשולחן, וכיוון דנפק לי ממעילה דרך חול הוא. ברגע שסילקתם אותו מעל גבי השולחן והוא נהיה מותר לכהנים, אז כל דבר שכבר נהיה מותר לאכילה לכהנים, אין בו יותר דין מעילה, שמי שאוכל את זה עובר על איסור חמור מאוד, שהוא מועל בהקדש. אז זה ודאי אתם יכולים לתת לי, אלא אפילו היח, מה שעדיין נמצא על השולחן, נמי גם כן אתם יכולים לתת לי. איך, מה? אתה רוצה לאכול דבר שאסור לאכול? אז הוא אמר, דהיום, ואף על גב דהיום מקדש בכלי, אפילו שהיום מקדש בכלי, כמו שאמר להם דוד המלך, ואם כן הוא קודש גמור ויש בו מעילה, בכל זאת אבו לי דלאכול, תביאו לדוד המלך שהוא יאכל, אל תשאלו כל כך הרבה שאלות, אתם יודעים למה? דמסוכן הוא, אחזו בולמוס, הוא היה בסכנת חיים אם הוא לא יאכל מיד, וכתוב שאדם שאחזו בולמוס נותנים לו לאכול אפילו ביום הכיפורים, זה סכנת חיים. אומרת הגמרא, ורבי יהודה ורבי שמעון הם לא נחלקו בפסוק הזה, כי הפסוק הזה באמת לא מדבר לגבי אם כלי שרת, אם התנור מקדש, לא מקדש, לא בזה בכלל המחלוקת ביניהם, וכמו שהסברנו, הפסוק מתפרש כמו הפירוש האחרון שהסברנו. המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון בגמרא פליגי, הם קיבלו ככה מרבותיהם כלי שרת מקדש, הם קיבלו מרבותיהם האם עושים את האפייה בחול, או שאופים אותו בתוך העזרה, ככה הם קיבלו מרבותיהם, זה הכל, הם לא לומדים את זה בכלל מהפסוק. הם נחלקו האם התנור מקדש את הלחם או שהוא לא מקדש את הלחם, אבל הם קיבלו את המחלוקת מרבותיהם והם לא למדו את זה בכלל מהפסוק פה של הדיון של דוד עם הכהנים. די כנמי, איך אנחנו באמת יודעים שכל המחלוקת ביניהם זה האם תנור מקדש או לא, זה לא בסברה של פסוק אלא זה מסורת שהם קיבלו מרבותיהם. דקטני רבי שמעון אומר, לעולם יביא רגיל לומר, תשנן עוד פעם ועוד פעם, תהיה רגיל לומר את ההלכה הבאה שאני אומר לך, כמו שאני משנן את זה הרבה, כי ככה קיבלתי מרבותיי שאני לא אשכח. לעולם הביא רגיל אומר שתי הלחם ולחם הפנים כשרות בעזרה וכשרות הבית פגי, זאת אומרת שאין שום בעיה, הם לא נפסלים ביוצא, הם כשרות גם בירושלים עד החומה של בית פגי שנמצאת בכניסה לירושלים. שמע מינה, אתה רואה מפה שבאמת הוא קיבל את זה מרבו ולכן הוא שינן את זה כל הזמן לעצמו, וזה לא דבר שהוא למד את זה מאיזשהו פסוק, כי באמת ככה היה דרכם, כשהם למדו משהו מרבותיהם הם היו מרבים לשנן את זה, הם היו אומרים הווה רגיל לומר, תתרגל לומר את זה, כדי שתזכור את כל הדברים שקיבלת מרבך. עד כאן השיעור על דף צדיק ה'.